הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים. חזרנו לכם שנה חדשה וסיפורים ישנים לירושלים של פעם. בירושלים היו היום בחירות ורב עיר. רב עיר אשכנזי וספרדי, הפעם החלטנו להקליט התוכנית יום קודם. אז ברכות למי שנבחר. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי בירושלים, יוסי איזנטל והחברים מבני ברק. הנושא שלנו הערב הוא החקלאים הירושלמים. לקראת שנת השמיטה שאנחנו נמצאים בתחילתה, נדבר על הפרדס של עץ חיים, על החקלאים של ישיבת מרכז הרב, על ניסיון חקלאות בתוך ירושלים, ובשבוע הבא נדבר על הקשר בין חקלאי ירושלים לחקלאי פתח תקווה במושבות. המוזיקה שתלווה אותנו היא של דיסק חדש, אשב ברוכסין ירושלים, מה שנקרא אני צ'אדה, על ידי הרב מוישה אהרן גוטפר, בנו של רבי יוסל גוטפר מזכור מוישה. השירים מתוך אוסף שירים שהיה שר רבי ינקל'ה מילחיקר, הבלקור אצל הרב מבריסק. ערב טוב לידידינו הרב מוישה גולדיס מהזונט וינטר.
לילה טוב רב גליס, לילה טוב לכולם. הגזונט וינטר לך ולכל מאזיניך.
אמן.
ולכל אנשי ירושלים.
אמן.
איך אמרת? אני צ'אדה.
אני צ'אדה.
זכרת המילה ירושלמי, אני לא יודע אם יש הרבה אנשים שזוכרים מה זה.
זה לא בירושלמי, זה ערבית.
זה ערבית, כן, אבל השתמשו בזה בירושלמי.
ודאי, בטח.
לי עוד עשו שהתחתנתי, עשו לי צ'אדה, אני זוכר.
טוב. אני יודע שבני צ'אדה שפעם בשער חסד למשל היה עולה השטחן על הכיסא והיה מכריז את המתנות מה שנתן כל אחד. אתה מבין, זה היה, יש לזה...
אם מכריזים אז נותנים יותר.
בדיוק.
זה חישוב.
כן.
היום אתה פותח את עונת החורף, כמו שאומרים, שנה חדשה, עונה חדשה. אבל אתה מתחיל ברוך השם עם נושא קדוש.
כן.
נושא שמיטה, כמו שכתוב, ושבתה הארץ, שבת לשם. היום כבר ברוך השם יותר מודעים לנושא, בפרט שיש כל כך הרבה ספרים, ספרונים, חוברות, דברים מאוד מיוחדים, מתומצתים ברוך השם, אתה יודע, בצוף טעם שכל אחד יכול להבין ולהפנים את גודל מעלת השמיטה. לעומת זה שפעם היו חשבו על שומרי שמיטה שהם חזונישניקים, וזה אולי גם בצדק, כי הרבה שנים לא היה ליהודים שדות שהם יכלו לשמור בהם שמיטה. לידו, מה זה? כמו שהם תשאל מה זה להכשיר עופות או בשר, הרבה אנשים לא יודעים. אבל כבר בזמן המבית והבן שלו, המערית והבן שלו המבית, שהם היו בארץ, בארץ ישראל, לפני מאות שנים, הם כבר התעסקו הרבה בנושא שמיטה. יש בספרים שלהם, בשוט מערית יש מוזכר שאלות לגבי השמיטה. וגם כמובן בבס יוסף מוזכר העניין. אבל מהם והלאה היה הפסקה גדולה שלא דובר על זה, עד שהגיעו למצב שיהודים מאבדים את הקרקעות בארץ ישראל. אבל לצערנו כבר אז היה שלטון שלא כל כך הקפיד על שמירת השמיטה, ועוד ניסו להקשות ולהכשיל את מי שכן רצה לשמור. הסיפורים, ההתקדשויות עם היתר מחירה שהיה, שעד היום זה שנוי במחלוקת, עד שהגיעו עולים חדורי אמונה וביטחון, בראשם כמו יהודי, כמו הלב העברי, או כמו דור אחרי זה, מנדלסון מקוממיות. והם התחילו בהתלהבות גדולה לאבד קרקעות, שחלק גדול מהם לא עשו את זה לצורכי פרנסה, אלא רק לזכות לשמר ולקיים את מצוות השמיטה. ברב גליס, אתה מביא לנו היום את הנושא, עם תוספת חקלאים ירושלמים, כך נוכל לשמוע ממך היסטוריה ירושלמית, אנשים ירושלים של מעלה, שעסקו בחקלאות, והם בוודאי הקפידו על שנת השבע, עם כל המשתמע. היום שמדברים, היום כן, אני חושב שהבל זרוב אמר פרנסות גינה ולא הבינו למה. יש לך מכיר את הסיפור הזה?
נכון, כן, נכון,
באמת. ופתאום הוא רוצה לקיים את השמיטה. היום שמדברים על חקלאים, אנחנו ניתן מתכוני ירקות, מתכונים צמחוניים. נשתדל לתת מתכונים שמשתמשים בכל הירק, שלא יהיה בעיה, אתה יודע, קדושה סביס, קדושת שביעית לאלו שמקפידים. ואולי זה גם מתאים, אחרי שאכלנו כל כך הרבה ארוחות, עשרות ארוחות כבדות בחגים, אתה יודע, את הטניס באב עושים אחרי החגים. אז ניתן סלטים מעניינים, מזינים, ניתן סלט הבית, סלט פולני מעניין, שעשוי ממלפון ירוק ומלפון חמוץ, סלט אנטיפסטי צבעוני מגרה ובריא, קישו ממולא מילוי צמחוני עם שלל ירקות, ובצל ממולא בצורה אקזוטית מוגש על חציל, על סטייק חציל שעשוי בתנור. וניתן מנה אחרונה כינוח מדלעת. זה נשמע מוזר, אבל זה שרבט דלעת מוגש בליווי תפוז מקורמל, משהו מעניין.
אתה כל הבסיס ירק ופירות היום?
זה בסיס בעיקר ירקות, כי אנחנו עכשיו נכנסנו לשמיטה של ירקות. אם תעשה עוד פעם תוכנית של שמיטה לקראת סוף שנה או לקראת שנה הבאה, נתחיל עם פירות. ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי, אנחנו נפגש בהמשך. אנחנו נשמע את השיר הראשון בתוך הדיסק שיצא, שנקרא השבוח ירושלים, אני צ'אדי.
אבל אתה יודע שיש שירי חקלאות בעולם, אתה יודע?
כדאי שאני יודע, אני משאיר לשבוע הבא.
לשבוע הבא, הבנתי. השבוע הבא זה גם שמיטה.
ודאי, בשבוע הבא אנחנו מדברים על החקלאות, הקשר בין החקלאים של ירושלים והחקלאים של פתח תקווה והמושבות.
בעזרת השם, שנזכה.
אמן. אז אנחנו נשמע שמחת חתן וקלה, איך שנשמע בניצ'אדי.
דרטורי נלחס קידושן שרייפט, מצווה גדולו לשמח חוסן וקלה. סיסגרו אינסה מצווה שמשמח זין חוסן וקלה. ונזויות גיטון אבי יהודה בר אלוהי. אירות גינו מנעדס ומידם גיטנצ. Shaike, auf die Balle leike.
Auf die Balle leike.
Wenn sie dann dein Entzeit in die Dome.
Shaike, hakel mi di laike.
Oh, my God.
Shaike, haskel mi di laike
Haskel mi di laike
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו לפני שניכנס לתוך נושא השמיטה, כמדי שבוע אנחנו עם השיר של שולמית אייזנבך, ואנחנו מחדשים את השיר שלה, מביאים את השיר שלה לשבת בראשית. לא היה לנו, אנחנו ממש פעם שני שירים, גם לשבת בראשית וגם לשבת נוח. שולמית אייזנבך. להתחיל בבראשית. בידינו נקוט מנהג, בהתרגשות ללוות החג, לגשת בלהט לחלון וביד רועדת לשאת אבילון, להתבונן בשמש השוקעת ולחוש כעין קצת דומעת, להתרפק בחום והרבה גגועים לאותם ימים שוכים ונלמים, החל בתקיעת השופר באלול ועד לסיום אותו המסלול, דרך ימים נוראים וקדושים המלווים ברמי אלמות פטישים, בריקוד של שמחה מול ירח מחשיף וצפייה דרוכה לחג האסיף, ביד רוטטת למגע האתרוג, נחשפה לך נפשי ואליך הארוג. אתה ציוויתנו לשמוח בחג גם כשמעל לראשנו שר הגג, אך אנחנו נחסה בצי כנפיך ואתה תפרוס עלינו סוכת שלומך. ירבנו תפילה בו שנה רבה ואתה בוודאי הקשבת לנו אבא. כל אלה היוו הקדמה להבין מהו קשר של קיימה. שבין קודש הבריחו ועם ישראל של היום הזה ממתין ומייחל להוכיח לעולם ולכל בר דעת מהו אתה הרית לדעת. ואתה, אל מול השמש השוקעת, מובן מדוע העין דומעת. אך עוד קימה מתחילים בראשית, והמגיד בראשית ישלים להחריט. מתחלפים הימים שעלתה בחרתנו, לימות חול של התחו ננתנו, ולוואי ונזכה מתוך בריאות ושמחה, שתריף עלינו גשמי ברכה. ומצדת את אותם ימים טובים, תחל עלינו את הימים באים, מנוקים מכל חטא ומכל אבון, רבועים בנחת, שמחה וססון, של עמית איזנבך. ולשיר השבוע, תיבת נוח. לכל אחד בביתו יש תיבת נוח. גם זה קשה ולפעמים לא נוח. תיבה אלו תיבות הבית. זו דירת החורף ודירת הקיץ. וכל כך למה ומה תיבה תיבה? גרים בתוכה בני הבית ועוד חטיבה. סבא וסבתא, כלות ובנים, נכדים ובנות וגם חתנים. כל מי שהבית מוכן לקלוט, וגם כמה שעם הבית את עבודת קלוט. כל אחד תובע מזונו בזמן אחר. והתינוק מקפיד לטבוע ולא לאחר. לאחד לא נוח לישון במיטת הקומה השנייה, ואחר טוען כמיטה צרה וקטנה. מי שטוען כחם יותר מדי, הוא לעומתו מי שאומר שיתלונן די. כל אחד יוותר על דרישה אחת, ואז כולם ביחד יחיו בנחת. על מנת להניג את זו התיבה, צריך להשפיע רוב טובה ואהבה. יש צורך להיות נוח ונעמה, ולכל אחד יש לנגן סוג אחר של נעימה. להיות נוח זה לחייך ולהעיר. להיות נוח זה בכן להעיר. להיות נוח לאלוקים ולאנשים. לחיות בנעימות וחלום ולהגשים. אז הבה נאמץ נכוחות כמשימה, ואת התיבה נזכה להוביל באווירה נעימה. שלומית איזנבך. אנחנו לנושא שלנו, החקלאות בירושלים. אז נתחיל בחלק המוקדם יותר. הכלכלה בממלכת ירושלים שהתקיימה באמצע ימי הביניים התבססה על מספר ענפים עיקריים. חקלאות הייתה הענף הוותיק, החשוב והבטוח ביותר להשקעה. אם כי רווחים מהחקלאות היו קטנים יותר מהרווחים שהניק המסחר. הגידולים העיקריים היו חיטה, זית וגפן. ענף חשוב אחר של הכלכלה הצלבנית היה סחר חוץ ופנים לצד הכנסה מחקלאות ומסחר. ואז נהנתה הממלכה מגביית מיסי מעבר מעולי רגל לחג של המוסלמים ששלטה בנסיכות עבר הידן. המטבע בימי הביניים היה מטבע מיוחד שהיה פה בירושלים שהיה מחופף למטבעות של כל הארץ. החקלאות במלכת ירושלים הייתה דומה לחקלאות בעת העתיקה. הגידולים העיקריים שבהם התברכה מדינת הצלבנים הם היו הדגן, בעיקר חיטה וסורה, אך גם דורה ושיבולת שועל וקוסמת. דבר נוסף היה גפן והיה זית. גידולים נוספים היו מוכרים גם כן לצד הדגן, גידלו גם פירות. פירות, ירקות, בעיקר מלפונים, אבטיחים, מלונים, בצל, שום וחרדל. וקטניות שגידלו בירושלים, בעיקר פול, אפונה, עדשים, שועית וחמצה. לצד גידולים מתורבתים השתמשו האנשים בגידולי פרא, דוגמת קצח ומרווה ופיגם. על אף שהגידולים העיקריים לא השתנו, עברו תמורות רבות על הקרקע הזמינה לחקלאות. בדומה לתקופה המודרנית, חלק ניכר מארץ ישראל בכלל היה קשה לעיבוד חקלאי בגלל מיעוט מים. הפורענות שברה הארץ בכיבוש הרומי והמוסלמי, הותירו את הארץ מרוקנת מחלק נכבד מהאוכלוסייה שלה, ושטחים רבים שהיו מובדים קודם לכן, נזנחו לקראת הכיבוש הגדול, שבאו אז הצלבנים, בגלל היעדר של כוח עבודה. האזורים שנטשו היו בעיקר בנגב, מישור החוף הדרומי, שם היה מיושב בדלילות יחסית למה שהיה בתקופה הביזנטית. הרבה פרופסורים שחקרו את הנושא של החקלאות בארץ ישראל הגיעו להרבה מסקנות. אזור גידולי הדגן העיקרי של הממלכה, היה במזרח לידן, מצפון ומזרח לכנרת, במיוחד סביב הבניאס ובאזור הגליל. האזור הזה התברך גם באדמות מרעה משובחות. צפון ומזרח הכנרת שימש גם את האמירות של דמשק, המוסלמים. ובתחילת המאה ה-12 היו מלחמות רבות על השליטה באסם של התבואה של האזור הזה. אזור האר ליד ירושלים בית לחם מוקדש לגידולי גפן. הזית הוא אחד מהגידולים החשובים בארץ ישראל, עוד מעט העתיקה, הזית היה נפוץ כמעט בכל רחבי ממלכת ירושלים, אך האזור הגידול העיקרי היה בדרום מזרח ובחוף, הזית גודל גם למאכל, גם להפקת שמן, הזיתים גודלו לשימוש ביתי, אך גם למסחר, בעיקר באזור צור, בית הבד היו מצויים בכל הכפרים. בנוסף לגפן ולזית גדלו בארץ ישראל תמרים שגדלו בסביבות בית שאן. התמרים שימשו מאכל גם להפקת סילן, יש מה שנקרא סירופ תמרים. פירות ההדר גדלו גם הם בארץ ישראל בתקופה הצלבנית, בראש ובראשונה אלו עם הלימון והתפוז. הלימונים שימשו רק לאכילה, גם לטיבול. פרי ההדר גדלו בעיקר בחוף ליד המבצר מונפור וליד הבניאס לצד פירות ההדר. רוב העיקרים היו ילידי המקום, קצת עיקרים שירדו גם מירושלים, ירדו לדרום הארץ, לצפון הארץ. המס הבסיסי שהוטל על העיקר במלאכת ירושלים היה מס קרקע, ששולם בדרך כלל בתוצרת חקלאית. גובה המס עמד בדרך כלל על שליש מהיבול, כמו כן יגבו מיסים מיוחדים לקראת חגים ומועדים. מיסים אלו נקראו בשם הקיבוצי קסניה, שהיא מילה לטינית שהפירוש של המתנה או מנחה. היה סחר בין ירושלים וארץ ישראל בנושא של החקלאות, אבל סחר מאוד מזרי, כי היו קצת מאוד חקלאים בירושלים. אמר בזמנו גאון רבי שמואל סלנט, שהרבה של ירושלים במשך 70 שנה, נפטר בתפריש סמכתת, היה תמיד אומר, כל העובד כפועל בנטיית אדמת ארץ ישראל מקבל לא רק את השכר היומי אלא גם שכר עולמי, כי בזה הוא מקרב את הגאולה. על פי חז"ל שכתוב במסכת סנהדרין, במסכת סנהדרין דף צדיק ח', בעניין קץ הגאולה, לפועלים שהיו יוצאים לעבודת אדמה, היה אומר, יהי חלקי עמכם. על החקלאים של ירושלים יש סיפור על הפרדס, על הפרדס של עץ חיים. אולי את הסיפור על הפרדס על עץ חיים נשמע אחרי שנשמע את השיר הבא. השיר הבא הוא מתוך השבע ברכות של ירושלים, שיר שנקרא איזה שיר נבחר, מיד נגיד לכם איזה שיר נבחר מתוך השירים. ניקח את השיר מחותנס תמייני, אמר בשם ברוך הלפת לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מזיק ואכל ישראל לשלום, והשיר על מחותנס תמייני ששר אותו הרב גוטפרב, הרב משה אהרן גוטפרב, בנו של יוסי גוטפרב. בואו נשמע.
שימא מחלפת לימודו הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברוכו לישראל אלו השולוים.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אז אחרי ששמענו קצת סקירה על תולדות החקלאות בירושלים, עוד מתקופת התלמוד, ושמענו עוד אחד מהשירים של הדיסק מהשיר ברוך השם ירושלים, של גוטפרב, של הבן של יוסל גוטפרב, זכר מוישה, אנחנו חוזרים חזרה אליך, מוישה, שלום, שוב, הרב גולדיס, לילה טוב.
לילה טוב, הרב גולדיס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתח עם הפרשה. אנחנו מתחילים את העונה עם הפרשה השנייה. פרשת נויח. אלה תולדות נויח, נויח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. ואת אלוקים יתלך נויח. כל כך הרבה שבחים בפסוק אחד על נויח. אנחנו נמצאים בערב ראש חודש חשוון. מתחילים את הסדר החודשי של אמירת התהילים. בפרק הראשון של תהילים, אשרי האיש אשר הלך בצד רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים לא ישב, זה שלוש דברים שהאיש נמנע. בצד רשעי, בדרך חטאים ומושב לצים. ועוד מה הוא עשה משהו טוב, כי בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומה בלילה. במדרש בתהילים הובא שאשרי האיש אשר לא על הרבצת רשעים, זה מדובר על נוח, שהוא היה בשלושה דורות, דור אנוש, דור המבול ודור ההפלגה. והוא לא על הרבצת רשעים, רק אם בתורת השם חפצו, שכתוב שנוח היה לומד תורה והוגה דבר מתוך דבר. מובן מצדיק על המדרש הזה, שזה מובן שנוח שלא על הרבצת רשעים וכו', לכן הוא זכה כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם בלילה. כי יגע בתורה להבין דבר מתוך דבר, אז פשוט לא היה לו זמן פנוי לדברים אחרים. שזה קם, זה נופל. המושג שקראו לנוח את השם הזה נוח, ידוע הרי שעד שנוח נולד, האדמה הייתה קשה, והוציאה קוצים ודרדרים מהכללה של אדם הראשון. ומהימים של נוח האדמה נחה, בגלל זה קראו לו נוח. למה למור זה ינחמנו מעשינו, ומצבון ידינו מן האדמה אשר הרע השם. וככה רב גליס יפה, מנהה הנושא שבחרת לנו היום, נושא של שמיטה שמתחבר יפה מאוד לפרשה ולנויח. ואיך? דבר ראשון, מנוחת האדמה של השם ציווה, זה ממש מלשון נוח. בשבתה הארץ, שבתה זה לשון מנוחה. כמו שאנחנו אומרים, בשבת, שבת וינפש. ומטרת ההשבתה של הארץ, להראות שהשם הוא הבעל הבית, אבל זה גם הזדמנות לשנה של השבת וללמוד. זה נקרא כי אם בתורת השם חפצו. מאדמור מדינה במובה על הפסוק הראשון של הפרשה, שמוזכר הפסוק נויח נויח, וגם הפרשה הקודמת נגמרת ונויח מצא חן בעיני השם, אז הוא אמר שזה מרמז שאלה תולדות בריאת השמיים והארץ מתחילים מנויח. למה שנויח זה היה התיקון של חטא אדם הראשון. וזה מרמז, ויש בזה הרבה הרבה רמזים בתורת הנסתר. אבל עצם הפסוק בלשון ונוח מצא חן בעיני השם, זה מרמז שנוח הביא מנוחה בגשמיות ורוחניות, מצא חן בעיני השם. קשר נוסף לנושא, שמיטה נקראת שבת הארץ. ורמר מג'ינקב אמר שבפסוק הראשון בפרשה יש רמז על יום השבת, יום המנוחה מכל מלאכה. בגלל זה מוזכר בפסוק שלוש פעמים את המילה נויח. פעם אחת לרמז על החיוב של תוספת שבת לפניה במנוחה מכל מלאכה, פעם שנייה המנוחה בשבת עצמה, והחיוב השלישי והחיוב להוסיף תוספת שבת מהקודש על החול. בהמשך הפסוקים שמובא על כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוצו, הקודש נצמגד אמר שאם רואים שסדרי בראשית משתנים מהסדר שלהם, כמו בצורת בזמן הגשמים, או גשם סוחף בזמן הקיץ וכו', זה מגיע מזה שלא שומרים שבת. למה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, וביום השביעי שבת וינפש. כך הוא גם ציווה, וחלילה, אם לא משמרים את השבת, נעשים חלילה שהדברים שנבראו בששת ימים משנים את יהודם. בשמיטה זה שבת הארץ, וכך שש שנים לעבוד, השנה השביעית שבת לשם. אז אם נחים בארץ, אז יש ברכה. והקודש נצמגד הסביר את זה בפסוק. עוד כל ימי הארץ, זרע קציר וקור וחום וקיץ וחורף יום ולילה, כל דבר בעונה שלו, בזמן שלו. ואם חלילה יש שיבוש בסדר, הסיבה היא כי לא ישבוטו, כי לא שומרים את השבת, או שבת או שנת השמיטה חלילה. וככה גם כמו ששבת מחזק את האמונה, אות אי בני ובן בני ישראל, ככה שמיטה מראה את גודל האמונה של עם ישראל בשם. אתה יודע שעוזבים את השדות ומתיישבים בבית,
כן,
וסומכים על הקודש ברוך הוא, זה לא פשוט. ולפי הרמב"ן השמיטה היא יסוד לאמונה. כמו ששבת מורה על ימי בריאת העולם, כך גם השמיטה כנגד 6,000 שנות ימי העולם. שידוע שהאלף השביעי שהוא יום שכולו שבת ונוחה לחי עלמים. ולפי המפרשים, הקליוקומובי ששנת השמיטה באה להשריש בישראל מצוות האמונה וביטחון בשם. כי מתי שישראל היו במדבר, אז היה להם, אז הם ראו בעיניים את כל מה שהשם עשה בשבילהם. ענני כבוד, לחם מהשמיים, מים החלמיש צור. איך שהם הגיעו לארץ ישראל והתפזרו כל אחד למקום שלו, לנחלה שלו, התחילו להתעסק בעבודת האדמה, קדוש ברוך הוא חשש שברבות השנים שהם יהיו כל כך עסוקים, חלילה ירדו מהאמונה בשם, שהכל ממנו, בגלל זה הוא ציווה לנו לשנת השמיטה, שאפילו שלא עובדים, הקדוש ברוך הוא מספק את כל מה שצריך. אתה יודע, הרב גליס, בשנה האחרונה, בחורף של תשע"ד שהיה, כן? שזה היה חורף בלי גשם, כמו שמישהו אמר איזה בדיחה, שבאמצע החורף היה שלג בירושלים. באמצע הקיץ היה שלג בירושלים. היה חורף בלי גשם, היה מקרה ממש מעורר אמונה במיוחד. זה היה מפורסם בעיתונות. בקיבוץ שלבים, ששם זורים הרבה שדות של חיטה, אם אתה יודע, מדובר באלפי אלפי דונמים, הגיע חודש אדר ב', זאת אומרת, אדר ב', כבר כמעט פסח, ועוד לא היה גשם. והמצב של החיטה כבר היה בסיכון גבוה מאוד, החקלאים בקיבוץ כבר החליטו לקצור את החיטה לפני שהיבול מתייבש לגמרי, שלפחות יוכלו להשתמש בזה כשחת, שזה מאכל לבהמות. פתאום, ברגע שהם החליטו לקצור, פתאום ירד גשם. אם אתה זוכר, רב גל, שבוע לפני פורים היה ככה, כנראה התפילות הרבות שהתפעלו לגשם בעשרת המיליון, אז רק כנראה, והיה נס ביום ראשון, זין עוד אורבייז, ירדו בשלבים כמות של 30 מילימטר גשם ביום אחד. אתה יודע מה זה 30 מילימטר גשם? הגשם הגדול שתקף אותנו בישרוחג, במקום הכי גדול זה היה 6 מילימטר. אז תכפיל את זה ב-6, תבין את החשבון. ואחד מבני הקיבוץ, בתפילה שחריס, הוא סיפר לרב שלהם, אני חושב כמו הרב מרצבך, מה נותן, הוא סיפר לו על הכמות המים היפה שירדה. הרב אמר לו שיעלה לתוירה ויברך ברוכי הטוי והמיטיב. וכך עשה החקלאי, ואחרי קריאת התוירה הרב אמר כמה מילים, המתפללים התחילו לשיר ולרקוד, אתה יודע, שבח וגדול להשם. אנחנו לא כך מבינים את גודל הנס, כי אנחנו לא בתוך העניין. אנחנו הולכים למכולת וקונים לחם. אבל מי שמבין מה זה חקלאות, מדובר בסכומים אדירים של כסף שניצל. חוץ מהכסף גם ניצלו החיטים למצע שמורה. אתה יודע, לפני שמיטה צריכים גרגרי חיטה לשנתיים. אז ככה שזה פשוט רואים בחוש איך הוא לשבור חוץ וביסוס בחוסי. כמו שאמרנו בפתיח, היום שמדברים על ירקות, על שנת השמיטה, ניתן מתכונים של סלטים, או דברים מבושלים קצת, הכל עם בסיס ירק. מה שאני רוצה להשתדל, להשתמש בכל הירק, בלי שריות. אתה יודע, יש היום נהיה דור די. בני ירק תמיד הקפידו על לשמור את השאריות. בירושלים לא כך הקפידו על זה. היום בירושלים גם כן נכנס לחיי יום יום של השמיטה. אז אנחנו נתחיל עם סלט שנקרא סלט הבית. זה סלט פולני שכולו עשוי ממלפון ירוק ומלפון חמוץ. זה נשמע פשוט, אבל זה משהו טעים מאוד. לוקחים באותו יחס מלפון ירוק ומלפון חמוץ, אחד על אחד, שוטפים כמובן, ומעבירים במעבד מזון בחלק של ולדוף, כמו גפרורים. אם אין, להשתמש בסכין צ'יפס דק. עדיף אבל יותר דק כמו ולדוף. להעביר למסננת, להשות את זה למסננת ממש יום שלם. הנוזלים צריכים לרדת לגמרי, או לפחות כמה שעות. ומעבירים את זה לקערה, מטבלים את זה במיונז בלבד, ומערבבים. כמו שאמרת, נשמע פשוט, אבל טעים במיוחד. סלט נוסף, אנטיפסטי, שזה סלט מודרני, יכול לשמש גם כסלט וגם כתוספת חמה. הירקות שאפשר ורצו להשתמש בהם זה חציל, קישו, פלפל אדום, גזר, בצל. בכולם משתמשים עם הקליפה. זה המעלה. רק את הבצל צריכים לקלף את הקליפה החיצונית. אז ככה, מי שנוהג לשמור קדושת שביעית יכול לוותר על הבצל אם הוא לא רוצה לשמור. את כל הירקות חותכים לאצבעות ושמים אותם בתבנית. מטבלים את הירקות בטיבול של פסטו. הטיבול של פסטו אפשר להכין לבד. זה חצי כוס שמן זית, כפית שום קטוש, חצי כוס בזילקום קצוץ דק דק. אם אין, אפשר להשתמש ביבש. יבש אפשר להשיג כל הזמן, אבל אם משתמשים ביבש, לשים רק שתי כפות. מלח ופלפל, מערבבים את זה טוב, ומטבלים, מערבים את הירקות, ומשטחים אותם בתבנית. עופים אותם בתנור חם, 150-160 מעלות, בערך 16-17 דקות, ואם צריך עוד, מוסיפים עוד, מוציאים, ואת זה אפשר להגיש גם קר וגם חם. הרב גליס, אתה מוביל לנו את הנושא של שמיטה, ואתה מעודד את חיבת שמירת המצווה, אבל אתה מוסיף לנו מילה לנושא חקלאים ירושלמים. זה מאוד מעניין, כי אני חושב ש... אף כמה שאני יודע, לא היו הרבה חקלאים בירושלים, אולי למה שאני יודע.
לא, היו הרבה חקלאים בירושלים, יצאו מירושלים. אח של סבא שלי בצין גליס ירד לפתח תקווה,
הרחוב בצין גליס
אח של סבא שלי.
יש שם רחוב ליד בסחיים שם.
נכון, כי הוא היה ראש חבר קדיש 80 שנה.
טוב, אז אני מבקש סליחה מהידע שלי.
בטח, הוא היה לו פרדס גדול.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו בודד שאני כן הכרתי, ואני חושב שכבר הזכרנו את זה פעם באיזשהו שידור. היה יהודי בירושלים שגר בבית וגן, קראו לו רב חיים אלשטטר. שמעת שם כזה פעם?
בטח.
יש לו בת או נכד שגרים בעזרת תורה, לא זוכר את המשפחה שלהם. הם מהמקור חוצניקים, אבל הוא גר בירושלים כבר המון 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 שנים. בקיצור, הוא היה מהחלוצים בחקלאות בירושלים. הוא עלה לארץ בשנת 63, כמה שנים כבר?
63, 40 שנה, 50 שנה עוד מעט.
אתה מבין, יהודי עם רקורד בחוץ לארץ של חקלאות, שעוד לפני מלחמת העולם, בזמן השואה, הוא יצא מפוילינג שהריח שהמצב לא טוב, הוא התייעץ אז עם המנחם זמבה, והוא אמר לו שכדאי שיצא במשפחה, הוא לא יצטרך לצאת במשפחה, הוא יצא לבד ללייקפוט שבארצות הברית, והסיפור שלו ארוך, אבל החלק העיקרי, שהוא רב חיים היה ממשפחה שעסקה בחקלאות מדורי דורות, שהוא הגיע לאמריקה לבד בודד, הוא היה בלי כסף וחיפש עבודה, הוא היה חסיד קופיצ'ניץ נלהב, הוא נכנס לאדמו"ר מקופיצ'ניץ, הוא שאל מה לעשות, הוא יעץ לו לקחת איזשהו משק. רב חיים קיבל איזה משק רעוע, והתחיל לבד בעשר אצבעות לשקם את המשק, תלולים, חרה, זרה, נטע, וכך גם קנה עופות, ובדיוק למזלה זה פרצה מגפה בעופות, וכל אוף שמת הוא היה יושב עליו שיבה, כמו שאומרים. מתי שרב ארון קוטלר בא ללייקפוט לבדוק את האפשרות להקים שם את הישיבה, את הישיבה הידועה, אחרי כל הגלגולים שהישיבה כבר עבר, בסוף בחר שמה, אחרי כל הגלגולים שהישיבה כבר עמדה, רב חיים גם כן השתקם עם המשק, והמשק היה פורח, הוא החזיק את עולם התורה של לייקפוט מהמשק הזה, הוא סיפק להם ירקות, פירות, ביצים, הרבה 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 שנים. ומה שהיה מעניין, שלמרות שרב חיים היה נקרא חקלאי עובד אדמה, הוא היה דמות של תלמיד חכם מיוחד, חסיד בכל רמ"ח איבריו, מחמיר, מקפיד על כל דבר, אדם נעים ומיוחד. כל מי שהכיר אותו לא יכול להבין איך עיקר עובד אדמה יכול להיות דמות כזו. עכשיו, הקשר שלהם רב ארון קוטלר גם היה מאוד מאוד מיוחד, קשר רוחני מעבר להחזקת הישיבה. היה הקשר שלו, הסיפור שלו אלינו, זה היה בקריאת נוער רבי ינקל ולשינסקי.
בטח.
אתה מכיר את הדמות?
בטח, היה גם קבלן.
יופי. ינקל ולשינסקי היה פעם בנסיעה בחוץ לארץ, הוא פגש את רבי ינקל ולשינסקי, והוא גילה שהוא כזה פוטנציאל מוצלח, שיכנע אותו שיעלה ירושלים, ויקים בקריאת נוער את החלק המקצועי. שהחלק משיטת החינוך בקריאת נוער, אתה יודע, להציל את הנוער, היה בשיטה של תורה ומלאכה. רב חיים הסכים, היה ארנסט המן שהוא הסכים, והוא בא לניסיון. כך בסוף הוא נשאר. והוא פיתח את המגמה של נגרות ומסגרות, ופיתח את זה מקצועי ביותר, והשילוב שלו באומנות והדמות הרוחנית שלו, הוא חולל מהפכה ממש בתלמידים, והצליח לעזור לרוחניות מיוחדת שהם קנו שם התלמידים. ואחרי מלחמת ששת הימים הוא קנה שטח עם אח שלו, שטח חקלאי במוצא, ליד עקבי תפל ברגשה שפעם, אתה זוכר את עקבי תפל ברגשה שם? וכך הוא הקים בירושלים משק מכובד עם כרם ענבים מרשים, כל סוגי הירק, והרבה אקונומים יכולים ללמוד ממנו איך מקימים משק חקלאי. אני זוכר שלקחתי את הילדים שלי כמה פעמים אליו, גם לראות משק וגם לראות איך יהודי כזה עם זקן יושב על טרקטורון קטן וחורש וקוצר וזורע. כמה שהמשק היה חסר לו בפרנסה אני לא יודע, אני רק יודע שהמשק הזה נתן פירות וירקות לישיבת סקולטוירה, לישיבת חוז'ין ועוד. ואחד מהדברים הבולטים ביותר אצל רב חיים, איך הוא היה מחכה לשנת השמיטה באיזה שמחה, באיזה חן, באיזה חביבות להשבית את המשק. זה מה שנקרא חקלאים, חקלאים ירושלמים. אנחנו ניתן מתכון של קישום ממולא צמחוני. מדברים על 10 מנות, אז לוקחים 10 קישויים מתאימים למילוי. אם הם גדולים, אפשר גם כן להשתמש. חותכים פשוט הקישור ל3 ומרוקלים כל חלק קרוב לתחתית. ככה מקבלים קישור מתאים למילוי. ואפילו עדיף לקחת קישור גדול, כי אז יש תושבת לקישור, לשבת יפה עם המילוי כלפי מעלה. אז ככה, מרוקלים את הקישויים ומכינים את המילוי. המילוי זה ככה, חציל אחד, בצל אחד, עגבנייה אחת, פלפל אחד בכל צבע, אדום, צהוב, ירוק. חותכים את הכל קוביות קטנות, שמים בקערה, מוסיפים כוס פירה, כפית לא מלאה שום, חצי כוס ירק עצוץ מעורב, שיהיה שמיר, פטרוזיליה, כוסברה, סלרי אפשר, מלר ופלפל, לערבב ולמלא את הקישויים. לוקחים את עם כל התוכן שרקנו בקישויים, מרבדים סיר, מסדרים על הסיר את הקישויים ומכינים רוטב. בקערה שמים שתי עגבניות חצוכות דק, 4 שני שום קצוצים, מטבלים במלח פלפל ומוסקט, טיפה קורקום ושתי כפות פפריקה מתוקה, כף רסק, מאדים את זה, הכל בערבבים ומאדים, ומוסיפים כפית סוכר, ומאדים עוד איזה דקה, ולהוסיף ליטר מים. לערבב טוב, ליטום לא חסר טיבול, לצקת מעל הקישויים, להביא לרתיחה, ולחסות טוב את הסיר, ולבשל על אש נמוכה, 20 דקות עד חצי שעה. מקבלים קישוי יפה, בריא. היה בירושלים עוד חקלאי מעניין, נזכר הרב גליס, אתה בטח גם כן הכרת אותו בטוח, רב נוס נובלט, לובלט,
לובלט, לובלט,
אתה הכרת אותו בטוח, אתה זוכר את התיק שלו מהאור שהיה לו,
שהיה מחלק עיתון המודיע לפנות בוקר.
אני חושב שעליו אתה יכול לעשות לבד שידור, אני אומר לי כזה מעניין. על כל פנים, מה שמעניין, שהוא היה יהודי תמיד חכם, היה לו ראש אלקטרוני. אני זוכר שהייתי בחור, למדתי בישיבת רוזין, היה איזו שאלה בגמרא שטובי הלמדנים דנו בה הרבה זמן ולא הצליחו. הוא היה עובר כל ערב ברחוב מלכי ישראל בשעה 10 בלילה בדיוק על השנייה. בחור אחד חבר מנחיקה לו למטה ושיגע אותו שיענה תשובה, הוא לא הסכים בשום אופן. גיא גיזנטרזי, לא הסכים בשום אופן, עד שבסוף הצליח לשכנע אותו. הבן אדם ענה 35 תירוצים שונים, אף אחד לא דומה לשני. אתה מבין מה מדובר? על כל פנים, הוא היה גר ברוממה, אני חושב שהיום יש שם בניינים ברחוב עליאב.
כן, נכון.
אתה זוכר את הבית שלו?
בטח. אז הוא שקרא כל זה פעם כמונה.
כמונה, השכונה של כמונה. אז זה היה נקרא מחוץ לעיר, לא?
כן.
היה לו בית מבודד ממש, חצר ענקית. הוא עשה סביב הבית, הוא עשה גדר מחושמלת. כל אחד פחד להתקרב. כל הבית היה עם פטנטים מיוחדים, פטנט על פטנט. כל מיני המצאות שהוא עשה. מה שהעיקר הסיפור שמתאים לנו, הוא פיתח חקלאות מיוחדת. היום כולם כבר מתגאים בפיתוח של גידול חסה בלי תולעים. כל מיני דברים, הוא זרה את החסה ואת הירק בחצר שלו, עשה סביב זה תעלה, ערוגות של מים, מילא אותה במים, וכך הוא הצליח לגדל את הירק בלי תולעים. פשוט חצץ בין החול לפצח, למקום שגודל עם מים.
אתה יודע שבייזסו אליי מדי פעם בא לבקר אותו
בבית שלו?
כן, 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 בא לבקר אותו מדי פעם, כי לא רחוק משם היה בית שמישהו שהיה מחזיק כבשים ועיזים, והוא היה צריך לשתות חלב בגלל האבן שלו בכליות, לשתות חלב ישר מהטינים של האזמורדים לתוך כוס, והיה שותה. אז זה כבר מגיע גם אליו.
הבנתי, אתה יודע שהוא גם כן פיתח דברים אקזוטיים. הוא פיתח איזה בצל בצורה מעניינת, עוד כל מיני דברים כאילו. היום בשפה המודרנית זה נקרא גידולים אקזוטיים. אם אתה רוצה היום בדור שלנו לראות את זה, יש בתל אביב, בנמל תל אביב, יש כזה מושג שנקרא שוק האיכרים. כל אחד מביא את הפיתוח שהוא פיתח ירק, צבע, דברים שאתה רואה, אתה פשוט לא מאמין למראה עיניך. אנחנו ניתן בצל ממולה, לא שגרתי, שהוא מוגש על פרוסת סטייק חציל. מדברים על צמחוני, שיהיה צמחוני מעניין. אז לוקחים בצל, בוא נגיד על 10 מנות, אז לוקחים בצל, וחותכים, בוא נגיד, לכל מנה משתמשים בחצי בצל. אז 5 בצלים, פורסים אותם לא מהראש, אלא בצד החלק, כאילו בבטן, כמו שאומרים. מוציאים כמה גדילים, כמה גלידים מבפנים, מהנקודה האמצעית של החלל, של הבצל, ככה נוצר חלל, בחלל הזה ממלאים. את הגלידים, את הגלידים שהוצאנו, קוצצים לקערה, מוסיפים לזה סלסלה פטריות, שמפיניון קצוץ הדק, רבע כוס שמיר קצוץ, אחד פלפל אדום קצוץ, קצת שום, ומטבלים בשמן, מלח, פלפל, מערבבים וממלאים כל בצל. מעל הבצלים מפזרים קצת ירק, אור, רוזמרין, עוד טימין, אם אין יתרי אפשר יבש, מסדרים את זה בתבנית על נייר אפייה, מטפטפים קצת שמן על הכל, מכניסים לתנור חם, 150 מעלות, בערך 20 דקות, עד שהבצל מתרקח, אבל הוא נשאר יציב. במקביל, פורסים פרוסות חציל, אבל לקחת חציל צר וארוך, שהפרוסות ייצאו עגולות בקוטר סביר ולא ענקיות. פורסים את החציל עם הקליפה, לא בסנטימטר, מסדרים על תבנית, גם כן על נייר אפייה, מטפטפים קצת שמן, מפזרים מלח ופלפל וקצת אורגנו, אם אין לא נורא, אבל זה חשוב מאוד לטעם, ואופים בתנור חם 170 מעלות, בערך 15 דקות, 20 דקות, בודקים שהחציל רך לאכילה, הוא קיבל קצת צבע, אבל הוא נשאר יציב. בהגשה, לוקחים את הפרוסת חציל, שמים אותה בצלחת, ועליה את הבצל, אפשר לעשות רוטם ירקות, ויש מנה צמחונית יפה. אנחנו ניתן מנה, אנחנו, יש איזה סיפור, אני זוכר בתי אורשטיין, היה שתי זקנים שישבו בתפילה אחד מול השני. כמובן שכל התפילה, הם הסתכלו אחד על השני, זה מזרגי קוקט, כמו שאומרים. שבת אחת היה קהל גדול בית הכנסת, היה כנראה הרבה שמחות, והם לא הצליחו לראות את האחד השני. הסתירו להם, סימן גשטיפ. אחרי התפילה הם נפגשו, אחד אמר לשני, מה יהיה? כל התפילה, לא ראיתי אותך, לא התראינו. אז השני אמר לו, ברוך השם, ברוך השם, זה סימן טוב. סימן שהיה קהל גדול, והוא סיפר לו שבראשם היה פעם שתי חקלאים שותפים, שהיה להם שדה של חיטה. כל אחד מהם היה חורש בצד אחד של השדה. וכל הזמן הם נפנפו אחד לשני לשלום, אתה יודע, היו עושים שלום אחד לשני. אחרי שקודש ברוך הוא עזר וצבי שיש ברחוסי והתבועה גדלה כמו שצריך, זה היה תבועה גבוהה, הם לא יכולו לראות אחת השני. אז הם התחילו לצוק. והם אמרו, ברוך השם, מזה יצכנשת. ברוך השם שאנחנו לא מתראים, סימן שיש ברכה. גם פה ברוך השם שאנחנו לא מתראים, סימן שהיה הרבה אנשים. אנחנו ניתן מנה אחרונה. שרבד לאט. נשמע משונה, אבל מנה יפה, טעימה ולא שגרתית. וגם קל מאוד להכין. לוקחים קילוגרם דלעת, מנקים וחותכים לקוביות קטנות. בסיר שמים חצי כוס סוכר, חצי כוס מים, מבשלים את הסוכר והמים לסירופ, שהסירופ מוכן מוסיפים את קוביות הדלעת, מבשלים על אש נמוכה עם סיר מכוסה בערך 15-20 דקות עד שהדלעת מתרקחת. בודקים אם לא חסר נוזל, אם חסר נוזל, מוסיפים קצת מים. אחרי שזה רך, מקררים, מעבירים לבלנדר או למעבד מזון, מוסיפים קוביות קרח באותו נפח של הדלעת, שתי כפות דבש או סילן, קצת קינמון, מעבדים את זה למצב גרוס, לא לדייסה. אפשר לעבוד עם פולצים, אם זה בבלנדר. יוצקים לכלי מתאים, כמו גביע על רגל או לפתניה, ומקפיאים. להוציא מהקפאה 20 דקות לפני הגשה. עכשיו, אם רוצים הגשה יפה, לוקחים תפוזים, חותכים אותם לחצי, צ... צורבים את התפוז על הגב, כמו שצורבים כבד, ממש עם, עם הצד הפרי כלפי מטה, שמים רשת על הגז וצורבים אותם, אחרי שצרבנו מעבירים את זה לתבנית, מפזרים על התפוזים סוכר חום, עופים אותם בתנור חם 180 מעלות, זה 10-12 דקות, שמים בצלחת גדולה את השרבט ובצד את התפוז המקורמל, או שאפשר מי שמקצועי יכול לשים את השרבט על התפוז, מטפטפים קצת רוטב מהתפוזים שנהיה בתבנית, מפזרים גרידה מלימון, מקליפה של תפוז, יש לך מנה יפהפייה. אנחנו נסיים עם סיפור עם הבריס קרוב, שהבריס קרוב אמר שמצווה לפרסם את זה. במוצי שוויס, אחד השנים של השמיטה, חיפשו אנשי קוממיות גרעיני חיטה לזרוע חיטה חדשה. והם השיגו רק גרעינים מורפשים. הגרעינים כבר היו מאוד מאוד ישנים, הם קנו אותם בפרוטות. וכבר בחול המועד של סוכס, לא היה להם סבלנות, הם שאלו את, את הגייבד והרב מנדלסון, אם אפשר כבר לחוש ולזרוע. הוא שאל, למה? אמרו, כי זה דבר העובד. אז הוא אמר, מה אתם מהרים? אמרו, למה פרוש מה מהרים? להספיק את הגשם, לא להפסיד את הגשם הראשון. אמר להם, הרב מנדלסון, מי אמר לכם, אולי הגשם יגיע רק בחודש כיסלו? אז הם שמעו בקולו, אתה יודע, אנשים מאמינים, הם שמעו בקולו והם לא זרו. בקיצור, קומיס היה המקום היחיד שלא זרה עד אחרי החג. אחרי החג התחילו לחוש ולזרוע, והגשם באמת הגיע באיחור. כל מי שזרה בחג, הזרעים נרכבו מחוס הגשם, ולהם גדל יבול מיוחד, שכל הארץ לא היה אפילו דומה לזה. וכל המושבים מסביב לא יכלו להבין איך יש להם כזה נס. והבריסקוב אמר שצריכים לפרסם כזה דבר, שגם זרו זרעים מאופשים, וגם גשם מאוחר וכזאת הצלחה. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום, ושנזכה גם אנחנו לשנה מבורכת לגאולה השלמה, כמו שנאמר,
אמן ואמן,
שבן דוד מגיע במועצת שביעית.
הלוואי.
תודה רבה,
תודה רבה, טוב, שלום לכולם.
אופ לחם פון די גצ'קה und sich fahr losen noch auf dem Bashafo von der Welt, weil was er will, das tut er, und wenn man er will, dem geht er. Peloem velo yedaberu.
Hadoch kveit tu de yatuna gopve.
Otamoy longat nish velkeinu vashomayim koila shofet oso. עיניים להם ולא יראו.
אדוך ואיתו ויבין רוטום
ואיתו. אותי גונזת נישט, אותם מוילו רט נישט, ולכינו בשמיים, כאילה שחופי צוסו. אוזניים להם ולא בו ישמעו.
אדוך ואיתו
ויאדוי ורוטום ואיתו. אותי ימונרת נישט, אובותי גונזת נישט, אותם מוילום רט נישט, בלכינו בשמיים, כאילה שחופי צוסו. אפלוהם ולא יריחו.
אדוך ואיתו
ויחקת ארצות פופסה. אותה נוזון שמק נישט, אובותי אמונרת נישט, אובותי גונזת נישט, אותה מוילורת נישט, וריקנו בשומעים כאילה שחופי צוסו.
Yeah.
ידיהם ולא ימישו.
אדוך ואיסו ויגלים
אותו ואיסו. אובותן תונטפ נישט, אותן לא זום שמק נישט. אובותי אמון אלט נישט, אובותי גרונזט נישט. אותם ואילום רט נישט, וליקנו בשומיים, כל לתוך אופי זוזו. Tentun tap nicht, otan lozun schmeck nicht, obote jaun elt nicht, obote gonset nicht, otan moilung et nicht, velikeinu vashomayim, koila shoho feitzoso.
Ose obin lof tuter, ove obin lef kiter, ove obin lef kiter, ove obin lef kiter.
Lo yeh. חורת נישט, עוד פיסונג אית נישט, עוד טנטון טאפ נישט, עוד טנוזון שמק נישט, עוד תיימון אלט נישט, עוד תיגונזט נישט, עוד תמוילונג אית נישט, וליקנו בשמיים, קרילה שחופי צוזו.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הסיפור של הפרדס של עץ חיים. הסיפור של הפרדס של עץ חיים, מה חלומו של כל מוסד, כל מוסד שמתקיים מתרומות, שתהיה לו מין קרן קיימת, קרן שתעמוד לעד ופירותיה הספיקו לקיים את התקציב השוטף של המוסד. בלי צורך להתבזות בשנור ולסמוך על נדיבים, כזה גם חלומם של גבאי ישיבת עץ חיים. אין צריכים לומר לא רק חלמו על כך, אלא גם ניסו שוב ושוב ושוב להגיע להגשמת החלום. ישיבת עץ חיים התהדרה מאז ומתמיד בכך שהייתה ישיבה האשכנזית הראשונה בירושלים. המדובר כמובן בראשונות בתקופה החדשה יחסית, זו שמאז עליית תלמידי הגאון לירושלים. הישיבה גם קיבלה מתוך כוונה להבליט את ההמשכיות שלה, את שמה של ישיבת ולוז'ין המפורסמת. וכשם שתחילתה הייתה בתלמוד תורה לילדי אשכנזים פרושים בירושלים, כך הקימה רשת שלמה של תתים בשכונות שונות בעיר, אחרי שהפכה לישיבה גדולה. במרבית ימי כהונתו של רבי שמואל סלנט כרבה של ירושלים, היו שלושת המוסדות העיקריים של הפרושים בירושלים מאוחדים בכל הנוגע לעסקי המקביות. ישיבת עץ חיים, בתלמוד תורה שלה, בית חולים, ביקור חולים ומושב זקנים. תמיד קראו לזה תת-בח. החבילה התפרדה משום שלא תמיד יכלו השותפים להחליט על חלוקת ההוגה, בייחוד שהיה מדובר בהכנסות מאזורים מיוחדים ועשירים כגון ארצות הברית ודרום אפריקה. גם השפעתו הרבה של רבי שמואל סלנט והעובדה כי מרבית כספי התרומות הגיעו מחוץ לארץ ישירות על שמו לא תמיד הועילו. ומשנפטר הרב ב-1909 תפריש סמכתת התפרקה השותפות כליל. בתום מלחמת העולם הראשונה היו ישיבה ומוסדותיה וסניפיה נתונים בקשיים רבים. וכך מתארת הישיבה את מצבה. מוסדי התורה אלו תקופות שונות עברו עליהם. במשך מעט שנות עבודה גדולה של שדה התורה והיהדות בארץ קודשנו, התקופה הכי קשה ומסוכנה החלה עם פרוץ המלחמה העולמית, אשר החריבה את יסוד קיומן ותפסיק את מקורות הכנסתם מארצות פולין, ותביא סכנת חורבן על בית מקדשנו המעט בארץ חמדתנו. צדקת אחינו באמריקה וקנדה שבאו לעזרתם דחתה אומנם את הסכנה מיידית ומנעת החורבן הפתאומי, אבל לא עלתה ירוקה למצבם האנושי. ומוזות עץ חיים נשארו מני אז מפרפרים בקיומם, מאות רבות של תלמידים חדשים דופקים על שערי עץ חיים ואינם יכולים להתקבל בחוסר מקום ואמצעים. שכונות חדשות נבנו ונבנות מסביב עיר הקודש, העיר עתיקה, ואין עץ חיים יכול לפתוח בתוכן סניפי תלמודי תורה לחינוך ילדיהם. כאשר הסכין לעשות עד כה, שהוא בנה תלמודי תורה, ולא עוד, אלא שגם בקיומם המצומצם בשני המרכזים הראשיים ותשעת הסניפים אשר היו לעץ חיים, בסביבות עיר קודשנו מתאבק עץ חיים תחת תנאים נוראים, וכל רוח מצויה לא להביא בסכנה של לסגור חס וחלילה את המוסד. הפתרון שאותו חיפשו ראשי עץ חיים מלבד מבצעי שנו הרגילים היה ייסוד קרן קיימת, ולשם כך הם פעלו בדרכים שונות ומשונות. כאשר נבנה בשנות ה-20 הבניין החדש של עץ חיים ברחוב יפו, שנקרא עד 1948 מרכז ב' של הישיבה, להבדיל מרכז א' שהיה בחצר החורבה בעיר עתיקה, נבנו בגבולות המגרש הגדול לכיוון רחוב יפו, לכיוון שער שוק מחנה יהודה, שתי שורות של חנויות, ששלטי השיש עליהם מעידים כי הם נתרמו כקרן קיימת לקיום הישיבה. בתוכנית המקורית של הבניין לא היה מקום לחנויות אלו, ובחזיתו המפוארת הייתה אמורה להיות גלויה לרחוב יפו ולראות למרחקים. בתוכנית הזאת שלא בוצע, בעיקר מחוסר חסר כסף, ובעיקר במקום הגן והגדר הנמוכה בחזית, ובצדו נבנו באותם חנויות סביב הבניין שהוקם לבסוף. אך דעקם, חוקי הפיקוח של שכר הדירה והגנת הדייר בימי המנדט, ואחרי הקמת המדינה, צמצמו הכנסות אלה לסכומים בלתי משמעותיים. הקמת שכונת עץ חיים בכניסה לעיר הייתה עוד צעד להשגת אותה מטרה. התוכנית הייתה שאפתנית ביותר, שכונת מגורים וחנות גדולה ומרכזה בית הכנסת גבוה עם כיפה ושעון. המודעות הכריזו על יום הגדול שבו נחוג ירושלים, תיבנה ותיכונן את החגיגה של עיריית אבן הפינה לשכונה החדשה של עץ חיים. קרן קיימת להחזקת ורחבת בתי התת והישיבת עץ חיים שבעיר הקודש וסביבותיה, קהל חובבי התורה ויישוב ארץ ישראלי מוזמן להשתתף בחגיגה הזאת אשר היהדות החרדית בארץ ישראל תחוג ביום ג' ו' ניסן תרפ"ט בשעה 2 אחרי הצהריים. אולם גם התוכנית הזאת לא יצא הרבה, נבנו שלושת בתי אבן פשוטים בני 2 ו-3 קומות עם גגות רעפים התקועים בין רשת כבישים החונקת שבכניסה לעיר. במקום בית הכנסת גדול מצוי שם בית הכנסת קטן, שייחודו בכך שמדי שנה בפורים קוראים בו את מגילת אסתר בברכה בשם המלכות בליל וביום י' באדר. לתועלת האורחים בירושלים שדעתם לחזור למקומם בפורים, ועליהם איפה לקרוא את המגילה בפורים ולא בשושם פורים. היעד שדמי השכירות בבתי השכונה יהיו עוגן הצלה, חוץ מעוגן הצלה, וזה יחוף מבטחים לקיום מוסדותינו. עדיין היה רחוק מהישיבה כמקודם. במקביל לתחילת בניין של שכונת עץ חיים, הגו ראשי הישיבה וגבי את הרעיון של פרדס עץ חיים. השנה הייתה פריצדיק, 1930, נטיית הפרדס הייתה אז עניין גדול בארץ ישראל, תפקיד קרם פרדס עץ חיים היה ולרחוש אדמה בארץ ישראל לעובדה ולהכשירה ולטעת בה עצי פרי, פרדסי תפוחי הזהב ותרוגים שירסו פרי אלולים להחזקת התורה והיהדות בארץ ישראל. הפרדסים יישארו קרן קיימת לעולם והכנסת פירותיהם תהיה מוקדשת לכלכלת התורה והיהדות, משכנה של נשמת חיינו בארץ, והעבודות תעשינו על ידי אחינו בני ישראל הפועלים העובדים בזיעת אפם לחיות שמות ארצנו הקדושה. זה מה שכתוב שם בפנקס. החשבון הכספי המפורט ביותר. לפי המחירים הקיימים עולות ההוצאות כולם מתחילת הנטייה עד מתן הפירות לכל דונם אדמה המקובל ערך 50 אילנות. מחיר האדמה, עבודה והכשרתה לערך 50 לירות. נטיית עצים וטיפולם עד מתן פירות ערך עוד 50 לירות. זאת אומרת, כל 50 מיננות עם האדמה והכשרת הטיפול הדגמירה עולים בערך 100 לירות. באופן זה עולה נטיית כל עץ, מחיר האדמה 32 אמה, בדונם שהיו 1,600 אמה, והכשרתה של 5 דולר או לירה שטרלינג. או לירה. לירה שטרלינג כנראה. נטיית העץ וטיפולו עד מתן הפירות $5 או 1 לירה. לפי מחירי הפירות הרגילים, מכניס בפדסט או פרי זהב רווחים של 20% בשנה בינונית ובשנה ברוכה גם כ-30%. זאת אומרת שכל עץ מציע החיים יכניס בעזרת השם 2-3 דולר לשנה. מחיר העץ התורם אכן היה $10. בתמורה הוא קיבל הרבה, הרי הוא נעשה שותף עולמי לתורה הקדושה. שמו נשאר לעולם במקימי נשמת ישראל בארץ ישראל. חלקו קיים לעולם ונושא פרי אלולים עד סוף כל הדורות. גואל אדמת ארצנו הקדושה ומעבירה לידיים עבריות. עוזר לבניין ארצנו הקדושה והחיית אדמתה על ידי בניה ובניה. מחזק את אחינו הפועלים העמלים המבקשים עבודה בארץ ישראל. פטנט. למעשה, קיבל התורם תודה שבה צוינה הכתובת המדויקת של העץ, באופן שכל נדיב בבוא לקודש יוכל למצוא לראות את העץ או העצים אשר נטע. שמות כל תורם שנטע 50 עצים לכל הפחות נחקקו על טבלה מיוחדת בכניסת הפרדס. את התרומות היה אפשר לתת הזדמנות, את התרומות היה אפשר לשלם לשיעורים. ושני תורמים יכלו להשתתף בנטיית עץ אחד כדי לתת הזדמנות ששותפות בפרדס עץ חיים גם לנדיבים לא עמידים. נוסף לזה קיבלו התורמים זכויות רוחניות ומיוחדות, בעיקר בשמירת ימי הזיכרון באמירת קדיש, לימוד משניות וכולו, לעצמם או לשם מי שעל שמו עניינתי העץ. כדי לעורר את העסקנים לעסוק בנטיית עצים בפרדס של עץ חיים, נקבע בתקנות כי גבאים ועסקנים לפרדס עץ חיים זוכים בזכויות מיוחדות. אחרי לא פורטו בחוברת פרדסת עץ חיים שבין תפריש צדיק ותפריש צדיק תת, הודפסה אז בכמה מדורות חוברת בין חברי הוועד שפרדס עץ חיים, שבראשה עמד כמובן הגאון רבי סזל ממלצר ראש הישיבה. תורו הרשמי היה רם ראשי, שכן הוא לא רצה לתדר בתואר של ראש הישיבה. הפעילים העיקרים בעיני פרדס היו בזלמן הלוי סולובייצ'יק, דמות ירושלמית ידועה ועסקן רב פעלים בהרבה תחומים, ורב וישניצקי שרשמית היה מזכיר הוועד. איך הייתה, איך נגנה התעלומה, התעמולה לנטיית העצים האלו, על הנימים הציונים המוכרים, גאולת הארץ, עבודה עברית, תעסוקה למבוטלים, לילה נוסף עוד ציפור אחד, ציפור, גם איזה צ'ופר אחד, חלק מסוים מהכנסת הפירות, פרדס עץ חיים, בכל שנה ושנה לשם קרן הלוואות גמילות חסד, ברשות הנהלת אוצר החסד קרן שמואל, זה שמו של שמואל סלנט, אשר על ידי ועד הכלולי כנסת ישראל. זו הקרן שבין השאר הקימה את שכונת קריית שמואל בירושלים. באותו שנה תפרי צדיק רכשה עץ חיים כ-48 דונם של אדמות פרדסים בין כפר סבא לפתח תקווה, שמהם 20 דונם היו כבר נטועים עצי פרי. את שני העצים הראשונים רשמו על שמות הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, והרב חיים זונפלד, רב ועבד למקהלת אשכנזים בירושלים, כלומר רבה של העדה החרדית. השניים לא רק שרכשו את שני העצים הראשונים, איך כותב הרב קוק, הנני בזה משתתף עם הם בכל שמחת לבבי בתשלום מחיר הקדש. אותם השני הרבנים הצטרפו אחד לרעיו בהמלצות שלהם לתרום לקרן הקיימת של פרדס עץ חיים. חשבון קטן לפי 50 עצים לדונם של $3 הכנסה שנתית לעץ, מראה כי כל השטח שנרכש היה אפשר לנטוע כ-2,400 עצי פרי, שאין אמורים להכניס בשנה טובה $7,200. ערך הדולר היה גדול לאין ארוך משוויו היום, הכנסה כזאת נחשבה לראויה, מה גם שהעסק היה מצליח מאוד, היה אפשר גם להגדיל את השטח. בפרוץ מלחמת העולם השנייה חל משבר קשה בענף הפרדסנות, והעסקנים שוב לא היו כדאיים, לא היו עוניות לייצא את פרי הדר, ולבריטים היו בעיות אחרות. אחר כך ספג הענף עוד ועוד משברים, הקרקע לעומת זאת עלתה בערכה, מאז פי כמה מאותם פחות, אותם פחות מכל כל דונם היה פחות מ-50 לירות סטרלינג, סליחה לדונם, וככה הלכו ומכרו את הקרקע, כשם שלא ברור כיצד תכננו לממן את חידוש הפרדס והנטייה שלו מחדש כנדרש מדי כמה שנים, שלא לדבר על הפתרון שאותו נקטו לגבי שנת השמיטה, כגון תפרי צדיק א', הפרדס לא נרכש כשם שכשהוא בחלקו כבר נטוע, ותפרי צדיק א' ותפרי צדיק ח', אז סבלו מאוד בנושא הזה של הקרקע. אנחנו נצא לשיר לבדיק ינקל, שיר מאוד מיוחד, עוד אחד מהשירים של הרב משה אהרון גוטפרב.
דרנובי ישי אזוק, אז ואת משיח ואת קומם, ואת זין, ומולו אורץ דיוס השם, כמיים ליום מחסי. דוסמיין, אז איבר על ואת זין, פול מתוירה ונירס שמיים. ganze welt wird sein voll mit jeschives in die große merkosin und in die kleinere svives und in teure wird mein ton govoron namos schrei die wald wieder lebt mein ton Die ganze Welt wird sein voll mit Mubus er Stiebler und einer miteinander will sein also immerlich und liebler und in Musser wird mein Ton geworden am Moss schreit, Gewalt wieder lebt mein Ton alle welt in bitochen und in stadle die balle loch es will wegwerfen der mammer mit die kovadle und bitochen wenn sie gisten geworden muss schreit die wald wieder lebt mein dort
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
כמה עיקרים העמידה ישיבת מרכז הרב? היום זה כבר לא פלא לדבר על זה שיש כל כך הרבה יישובים ומושבים וקיבוצים מתלמידים שיצאו מישיבת מרכז הרב, רק אלה שגורשו מגוש קטיף רובם תלמידי ישיבת מרכז הרב. על פעם, אני מדבר על תקופה של פעם, 1920. בואו נראה. ליישב לומדי ישיבה מישיבת מרכז הרב בירושלים, מישיבות אחרות בכל מיני משקים חקלאים על די אחרה לזמנים ארוכים. לסדר, לסייע, לסידור קיבוצים וחוברות של לומדי ישיבה, להכשירם לעבודה חקלאית, לעשות אותם חוזים ולמסור להם כל מיני עבודות של חקלאות. לכונן ולבנות בשביל לומדי ישיבה כפרים, מושבות, קבוצות, שכונות וחוות, על יסודות דתיים, הקיימים על יגיע כפיים בעבודת אדמה כשרה. אלו היום התורות היסודיות של החברה להתעקרות בני ישיבות בארץ ישראל ברבון מוגבל, שהתעקדה ונרשמה בירושלים ביום קבב לחודש אדר, תפריש פייטט, חודש אדר ב' סליחה, תפריש פייטט, לבריאת העולם, 7 ימים לחודש אפריל 1929. מי הם אלה שרצו להפוך את לומדי הישיבות בכלל וישיבת מרכז הרב בפרט לחקלאים או לבעלי מקצוע קשורים בחקלאות? הנה רשימה של 7 בעלי המניות הראשונים עם התואר שלהם והכתובת שלהם, שכל אחד מהם הסכים לקחת בעון החברה את מספר המניות הרשום על ידי על יד שמו. בפועל מניה אחת כל אחד. הראשון, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, ביתו הפרטי, ירושלים. ישראל דוב כהן, גזבר זמני של החברה, זכרומו של ירושלים. שלמה זלמן אפרים שיף, סוחר גם ברוחמה בירושלים. יצחק רשקס, סוחר רוחמה ירושלים. דוב בר אפשטיין, מנהל בית התמים דיסקין, זכרומו משה ירושלים. יוסף ליפשיץ, מנהל בבנק קופת עם, זכרומו של ירושלים. ישוע רדלר פלדמן, סופר בית הכנסת ירושלים. איך עלה הרעיון הזה? כתבו מייסדי החברה כך: יסוד החברה הזאת עתה דבר שהוזמן שהזמן גרמה. ארצנו הולכת ברוך השם מתעשרת בישיבות חדשות נוספות על הישיבות העתיקות והחשובות שנתקיימו משכבר הימים. ליבנו סמוך ובטוח כי מן הישיבות האלה העתיקות החדשות כאחת עתידים לצאת גדולי תורה אשר יהיו לכבוד התפארת אשר אורם יחל בישראל. אך ברור גם זאת כי רבים מבחירי האברכים וטובי הבחורים אינם נושאים את נפשם אל הרבנות או אל משרת קודש אחרת, בייחוד כשזו קשורה עם יציאה מן הארץ. הללו חפצים בכל נפשם להישאר בארץ, לעבוד את אדמתנו, להתפרנס מיגיע כפיהם, ובייחוד עם זה, ביחד עם זה להמשיך את חיי התורה כאשר זקינו מנעוריהם, לא לוותר עיניהם נשואות, כי אם להסתפק, לספוק הצרכים הכרחיים בלבד שיוכלו לשבת בארץ ישראל על פי התורה ועבודה. איך תיארו לעצמם מייסדי החברה להתעקרות את הביצוע? הדבר הראשון, להקים, לזכור, לרכוש באופנים אחדים ולחלקל בתים למען בני העבודה ומשק, בתי מלאכה וחרושת, בתים מוסדות לצורכים דתיים ושאר בניינים מתאימים לצורכי החברה ובניינים ציבוריים לחבוש דרכים מסילות וכבישים. הדבר השני היה לנצל את אוצרות האדמה בקרקעות השייכות לחברה או שיש לחברה עניין בהם ישירות העקיפות, בכלל להשתמש בכל הזכויות הקשורות בקרקעות אלו. להכשיר ולהשביח אדמה להתיישבות על ידי סיכול, יבש, טיעול וכל טיוב אחר לטיעה וייעור. דבר נוסף שנכתב בהחלטה של ישיבת מרכז הרב, לרכוש ולגדל עדרי בקר וצון ושאר בהמות וחיות בית ועופות, דבורים וכן הלאה, לעסוק בדיווג ולצאת לצאת הנהר אגמים וימים, להקים ולפתח מחלבות, מדגרות, תחנות בתי בד, יקבים וגטות, בתי משרפות, מעבדות, תלולים כימיים, חרושת שמרים של ירקות ופירות, כליית נצרים, מטווה צמר ופשתים, תעשיית סוכר, טבק, צמר גפן, משי, פסמים וכל מיני מפעלים של תעשייה. עוד מתוך הפרוספקט ומתוך החוברת של החברה להתעקרות בני ישיבות בארץ ישראל. כתוב ככה, לקנות לרכוש באופנים אחרים מכוונים, מכונות ומכשירים, אמצעי הובלה, חמורים, זבלים, זרעים, תוכניות תגליות, עם המייסדים האלה ועורך דינה מרדכי לבנון שפחו באמצע תפרש פטט משהו שהרי צריך לחפש אותו היטב היטב. נדמה שאפילו כיום קשה היה להוסיף יעדים, מטרות, אמצעים, מה חסר להם. שני דברים, כסף ובחורי ישיבה, ואברכים שיצאו להיות, ירצו להיות עיקרים. הכסף כמובן היה בעיה. הכסף היה כמובן בעיה הראשונה, חברה נשמה בעון מניות של 5,000 מניות בנות לירה אחת. כל מניה הייתה עוד מניית מניה נאמן, מה שהיום נקרא מניית זהב. שוב, כדל עולם בידי הרב קוק ויושב בכהונתו כרב ראשי לארץ ישראל. הדבר הזה נועדה להבטיח שימוש נאה ברכוש החברה והנכסים שלה, ולכל שיהיה מניית הנאמן, ולכל שיהיה כשנאמן לא נשא חלק ברווחים. לנאמן שחזיק בה לא הייתה דעה, זכות הצבעה, בנושא חלוקת הרווחים, סמכותה הייתה, היה למנות מנהלים לחברה עד כדי רוב פשוט במועצת המנהלים. 5,000 לירות היו זה הרבה כסף, אבל לא יותר מדי הרבה. כדי להשיג את הסכום הזה, היה צריך כמובן למכור מניות, ולכבד את המניות. אז הם מכרו מניות. השליח שיצא לשלומי אמוני ישראל לפי העולם ואוזניו, דיווחו לאתר ואתר, במדינת אוגאיה, איטליה, צרפת, פולניה, וכל קהילות הקודש, הישבות בשאר כל מדינות אירופה, בתחילת אפריל צדיק ב', 1932, היה זה מנחם מנדל חסידה מירושלים, הוא צויד במכתב המלצה מטעם הרב יעקב מאיר הראשון הרבנים בארץ ישראל, ראשון לציון נשיא מועצת הרבנות הראשית. במכתבו מציין הרב יעקב מאיר, מה גודלה במצווה הגדולה הזו, מה גודלה במצווה בנשגבה מטרה, וברוכים יהיו כל התומכים בדבר הגדול הזה, לכם אל הראוי כי בכל מקום שהם באים, יקבלו אותו בסבר פנים יפות, ויקנו ממנו מניות וכן הלאה, וכל מי שעושה את זה עושה למען ארץ ישראל. ההתנגדות לרב קוק הייתה גם באותה תקופה גם בצורה אישית, גם כרב ראשי, אולי משום כך הורה הקמת החברה להתעקרות, החברה של העיקרים, פחות תגובות בקרב המתנגדים משניתן היה לצפות, כיוון שהפעילות החברה הוגבלה לכתחילה לישיבתו של הרב קוק, מרכז הרב, וזה לא עניין הכלל. את אותם החוגים, אומנם היה פרוספקט מיוחד, אבל זה לא עניין כל כך את הבחורים, את אלו שלמדו בישיבה. עכשיו, מקביל לגיוס כספים, היה גם צורך לנהל גיוס של מועמדים להיות עיקרים. כאלה לא נמצאו, לא במרכז הרב ולא בישיבות הרשת האחרות. אחת הסיבות להקמת החברה להתעקרות הייתה למנוע ירידה של בני ישיבות ובוגריהם מארץ ישראל. נשארו המנויות היפיפיות של החברה להתעקרות בני ישיבות, שצידו עבורה לידי האמנים, גור אריה וצלל, נערך ניקוב, בערך ניקוב של ארץ ישראל, אלא שאותם אנשים שברו את המושג הזה של חקלאות בארץ ישראל, והחקלאות נפסקה. אנחנו נשמע שיר מספר 6, זה לא מטרינקה לחיים.
דוד המלך, אולו השולוים, זוק תינטיילים, ויין יסמך לבב אנוש, ויין מחטפרי לך דסאור צפון המנש. לפרי לרדיין, לא מיר טרינקה לחיים, צורז על שמר נשיין, לחיים מלא מנהיין. לא מיר לפרי לרדיין, לא מיר טרינקה לחיים, צורז על שמר נשיין, לחיים מלא מנהיין. אוי סיסגות, אסברים טין דיבלות, לא מיר טרינקה נקוי זה טק, אגרוי ספרי לרזול מנזיין. אוי סיספיין, נוחג לזה לבין, Trink Tiden, sei zufrieden, Friller soll man sein. Musik
Schenkel lechaim Kein Zorren soll schön mehr nicht sein Lechaim malib manayim Lo mir alle freilach sein Lo mir trinken lechaim Zorren soll schön mehr nicht sein Lechaim malib manayim Oi, es ist gut Es war im Tin die Blut Lo mir trinken a koise tak a gröise Lo mir trinken a koise tak a gröise Freilach soll ben sein Oi, es ist fein Noch ein Gläser der Wein
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הייתה תוכנית ליישב את עניים ירושלים על אדמות הג'יפטליק. כמה הייתה נדם הזה אפילו הג'יפטליק, אז אני אספר לכם, הג'יפטליק נמצא באזור של בן יריחו לבן בית שאן. שנים רבות קרצו אדמות הג'יפטליק ליהודי ירושלים. האדמות של הג'יפטליק, על פי הגדרה של משה דוכן, הן קרקעות שבזמנים שונים ופני סיבות שונות נפלו בידי הממשלה הטורקית ונעשו קניינה. הריכוז הגדול ביותר של אדמות כאלה נמצא באזור בית שאן, מספר אותו משה דוכן. בעלי הקרקעות האלו שחזיקו בהם משכבר הימים, הזניחו אותן ולא עבדו בני סיבות שונות, כגון חוסר ביטחון, חוסר דרכים, חוסר סדר מדיני וחוסר אמצעים. בלי להתחשב עם הסיבות האלה והדומות להם. ואז עמדה הממשלה אוטומנית בכל התוקף על זכותה וצוותה לשלטונות של המקום למכור את הקרקעות במחירה פומבית. אולם, בשעה שהשלטונות המקום סידרו כבר את כל הדרוש בשביל מחירת הקרקעות, נתקבלה ידיעה בקושטה שכל הקרקעות האלה נרכשו על ידי הסולטן עבדול אל-חמיד. אין צורך איפה למכור אותם במקום מעשה. שנים מועטות לאחרי זה, בשנת 1881, התקבלה פקודה לרשום את כל הקרקעות האלה בספרי אחוזי הקרקעות ששייכות לשלטון של עבדול חמיד. בתור קיינו הפרטי, ובמשך כל הזמן מאז עמדו תחת הנהלתו מורשים מיוחדים שמונו מטעם השלטונות. מדי פעם ניסו היהודים לחוש מאדמות הג'יפטליק, הם בגושים גדולים שבאזור בית שאן, אין אלה שבסביבות יריחו, אולם הטורקים מנו את זה. מנו את זה מהם, אפילו ביטלו למפרע מחירה פומבית, כשהתברר שהיהודים ירושלים זכו בה. שמואל שולמן נמנה עם אלה שחלמו על אדמות הג'יפטליק. הוא ירושלמי, הוא ידע על הכישלון והניסיונות הקודמים והחליט ללכת בדרך אחרת. כיוון שהשלטון של הסולטן מעוניין בהכנסות מאדמת הג'יפטליק, הוא קיבל מאלה שאיבדו אותם כרבע משווי היבול השנתי. אולי יסכים להושיב יהודים על אדמותיו, שיאבדו אותם כחוכרים. איך מגיעים יהודים מצפת על הסולטן? בתחילה הגיע הסולטן אל הפך הירושלמי. אחר כך אל ההולי בדמשק, ממנו אל הממשלה המרכזית בקושטה, ולבסוף אל הסולטן בכבודו בעצמו. ב-1886 קיבל שולמן, אותו שולמן, פרימן, רתומת רישיון מטעם השלטון. על פי הרישיון הזה ימצאו 500 משפחות של עובדי אדמה יהודיים, הם יקבלו לא תשלום אדמה ממשלתית בשיעור של בין 200 ל-300 דונם למשפחה בגוש אחד, וייהנו מהנחה בתשלומים בתקופה הראשונה. עוד לפני שהוציא את הפירמן כבר התייחס אליו שולמן כאל עובדה קיימת. בתפריש מבית פוסם חוברת תעמולה להקמת חברת יישוב ארץ הקדושה, לכונן עיר ומושב במשך 10 שנים בעזרת השם לעבודת דמה וחרושת המעשה, וכל מלאכת עבודה בת כל משפחות העניים הנתקעים בעוני וחוסר לחם תושבי עיר הקודש ירושלים וארץ הקודש. וכך כתוב בחוברת, מקום האחוזה עוד לא נדע, יהיה, ומה המחיר יושת על כל אחד ואחד. אך אנחנו נקבל השם ונפטר בחזי שתחזיר עוד מלכנו, הצדיק, הישר, באדם הסולטן, האדיר, רחמן, ירום עודו, כי בחמלת לבבו הטהור, עלינו יבחר לנו אחוזה נחלה טובה ורחבה, כמיטב ארץ הקדושה תיבנה ותיכונן, במקום אשר לא נחסר בו, ויהיה מגן לנו במפתח עוז, ממשלתו הרוממה, ירום עודו, וכל חסדי מלכי התבל אשר יעשו הנחה למגדלי יישוב עצם, יכול את מלכותו. בקיצור, ברכה שלמה לאותו סולטן שמאפשר לנו לקחת אדמה בארץ ישראל. החוברת הזו שתפסה בדפוס אגן בירושלים, היא חוברת מאוד מיוחדת. כפי שראינו, אותו שולמן לא טעה, הוא השיג את הפרמן לרבות ההנחה בתשלומים, נתון לנו רק שתי בעיות קטנות, להמשיך ולרצות את פני השער העליון בקושטה, ולמצוא 500 שיסכימו להתיישב בג'יפטליק. יכול לשלם גם את התשלומים שהחליטו שהם צריכים לשלם. כדרכם של יזמים מסוג אחר, תכננו שולמן את עיר חמדה לפרטי פרטיה. במשך 10 שנים מתוך חוסר החברה, הם בנו, יסדות החברה, בנו אוצר מיוחד של כל מה שצריך, ומספר חברים המינימלי היה נקבע ל-500. התוכנית הייתה שכל שנה תעלה להתיישבות עשירית מהם. התקציב היה מבוסס כולו ל-500 חברים. הקבוצה הראשונה בת 45 חברים. היא תעלה ראשונה כדי לבנות בתי כל החברים. היא תכלול 6 בונים, אומנים בונים, נושאי סבל לבניין, מצאתי אבן, 9 חוצי אבן, 3 גובלי חמר, 3 שורפי סיד, 4 חרשי עץ וברזל, ו2 נושאי סבל נוספים. וככה הם רושמים את החברה, השלמה ל-50 של החברה באה אחרי זה, 5 חברים הדרושים לצורכי הכלל הם רב, שוחט ובודק, רופא, בעל ריחיים או משהו דומה לזה. הבנים כאלה וכמותם עוסקים בצורכי הכלל יקבלו במשך 7 שנות עבודתם בבניין תשלום שנתי של 2,000 גרוש. לכל אחד מהחברים יינתן בית ובית תפשיט ורפת לבקר וצון ומקום לצורות בר ותבן כפי הפלן שיבוא. צמד בקר יהיה 1,000 גרוש, חמור וכלי מחישה עוד 400 גרוש. בקיצור, תוכנית שלמה של יושבת היהודים בג'יפטלי. הייתה התיישבות של תימנים בירושלים, שהיום הולכים ומוצאים את הבתים שלהם. התימנים הגיעו באלה בתמר, הייתה לעיר שלנו בתפרישים א', אחרי זה שתפרישים ב', אלה בתמר, הגיעו התימנים לארץ ישראל. קצת חששו מהם, אשכנזים לא ידעו מה זה, והספרדים גם כן לא רצו אותם. אז הייתה עלייה של תימנים לירושלים, ובא אותו מיכל פינס וקנה להם מספר בתים בכפר השילוח, שהיה כפר ערבי, סילואן, ושם היו הראשונים שהקימו שם את שכונת התימנים. הייתה חברה שקוראו חברת עזרת נידחים, זה הוקם גם על שם משה מנטיפיורי, והקימו שם התיישבות. אחרי זה יש שכונות אחרות שהקימו התימנים, משקלות ישראל, שבט צדק, נחלת צבי, בית סלם, נחלת שמעון, נחלת אחים וכן הלאה. אבל אנחנו מדברים על נושא של ההתיישבות החקלאית. אז כאמור, הפעילות לפתרון בעיות הדיור של תימן בירושלים הייתה מכוונת ליישב את המתיישבות החקלאית. שכן הפועלים לטובתם ראו בהם אנשים מוכשרים לעבודת אדמה, ואומנם הרעיון הזה עלם את כוונת עולי תימן. מעצם בועם לארץ ישראל, כך עלו הצעות ליישב את העולים על הקרקע החקלאית במוצא או סמוך לקבר שמואל הנביא, אלא שההצעות האלה נדחו מחמת ריחוק מירושלים. אחד המקומות שחשבו עליו בהקשר זה היה חלקה סמוכה לשדה מנטיפיורי. שדה מנטיפיורי זה בקבעת שכונת שמואל, משכנות שננים, בגלל מחירי הזול של הקרקע ובגלל מקורות המים שהיו שם, העניין לא יצא לפועל. מסיבות שונות, גם ההתיישבות בכפר שילוח לא הגשימה את יהודה החקלאית, גם חברת הסנדחים לא נסוע גם לרעיון, ובשנת תפריש מבב, 1886, ביקשה לקבל קרקע מקרקעותיו של הברון רוטשילד, קרקע מקרקעות של הברון רוטשילד, והם קיבלו. הם רצו דווקא בראש פינה, כדי שבה עולה תימן. שנה אחרי זה היה התיישבות, בשנת תפריש סמרדל הדיקים רבבם נדף, שהיה ראש הקהילה בחברת בשם שיבת ציון, יש שם למטרה לרכוש קרקעות לצורך התיישבות חקלאית כפתרון כולל לבעיות התיוב הפרנסה של תימן. אך למרות הפעילות של הבלתי נלאה של הרב נדף, שבא במסע ומתן עם בעלי קרקעות ביריחו, לא צלח הדבר בידו. אחרי מלחמת העולם הראשונה, חידשו תימני ירושלים את הפעילות שלהם בעניין הזה, כמה מהם היו מעורבים ברכישת קרקעות בכפר יעקב, שהימין נודע בשם נווה יעקב. תימנים ירושלמים וגם גם אשכנזים ירושלים הקימו את מגדל עדר, שוב התיישבות חקלאית ליד גוש עציון, הוא היישוב היהודי הראשון באזור, שנודע לאחר מכן, כמו שאמרנו, גוש עציון. גם היישוב הזה לאורך ימים בשל התאונות עם הערבים, והיישובים נאלצו לפנות בעקבות מאורות של תרפ"ט. אז ככה שזה היו גם חקלאים תימנים בירושלים. הכי מעניין הוא החקלאות שהייתה בלב ירושלים. אנחנו מדברים על ג'יימס פיין. ג'יימס פיין שבא לירושלים ולקח את המקום הזה שנקרא כרם אברהם. היום זה נקרא כרם אברהם. כמה אנשים יודעים שלמקום הזה נקרא כרם אברהם, אבל שם הייתה חווה חקלאית. ועל החווה החקלאית של כרם אברהם אנחנו נדבר בשבוע הבא. נדבר גם על החווה, על ג'יימס פיין עצמו. נדבר על עוד התיישבויות כמו יישוב נחלים שהוקם על ידי ירושלמים. את כל זה נשאיר לשבוע הבא. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לישראל בן צבי. אנחנו נשמע את השיר, דה קלייזמרל, שזה זינג טרבנק מילחיקר, הגוואלדיק המוסה לידל, ווסיזה ממשיל דוס לבן צו אפידל, ונקדי צו מיט אלטן ופורשטיין, דאפיך מיט לינן אין דם לידה מיט הביכל אלין. זאת אומרת, מי שרוצה לעקוב אחרי השיר, שמיט ינקל מילחיקר, צריך איזשהו חוברת כדי להחזיק את לשמוע את המילים ולהבין, אבל זה היה שיר מאוד מיוחד, שהוא ישר בכל בר מצווה, בכל סעודת ברית, היה מגיע, היה יהודי נמוך, היה עולה לספסל, ושר את השיר, השיר שבו הוא נשמע, את השיר של ינקל מילחיקר, דר קלייזמרל.
דר קלייזמרל, זינג דרבי ינקל מילחיקר, הגיוולדי גמוס הולידל, וסיסמם של דוס לבן צפידל. ונקדי צומית אלטנו פרשטיין, darf dir mitlehnen in die Liederbichl allein.
Morgen, Rabbi Isai, ich kläs mir auf in der Als bin ich not im Epidem Ich tun an der kleinen Kerl, die ich krieg Er tröst mir das in den Liedern Schubam ist, ich soll ich dem kläs mir sein Mit meiner Gewohnung geworden Ayin of the heart in Agni Kurasho A fine girl in the beginning to you Men pikut, men yantet, men peshtet, men zeng Men vato, men kushet, agni mu Tachwey link, achwez, merubak, fasata Nuzina, nushpilgan, my filo Tachwez, merubak, chenk, merubak, laboy Erechen, ergechen, pamela Der Kosmos und geht in den Kreis der Rhein. Nuss Truhe, lech, lebe sie, ich freue. Er lernt in alle Wesen, kommen danach. Vertriebt in den Jönne, ihr Munde. Er wird kein Bar mit, so steht noch und trach. Was sieht auf, sie macht Bett, das Sonne. Sag noch ein Tag und ein Wort, noch ein Buch. Es klir khadashim nyeru Der kozme zelishim boruch Hashem Mit mazu vachosun givoru Der kozme zelishim nachosun amam Der kozme zelishim natate Nishkoshe des fina vishpil pogangu Er sitz noch ab testre yistate Die konche di kestu na roi safungau Du kleiner, du gib mir den Junge, er steht sich und kommt und kommt und tragt, was ihr das Gewappen das Tone. Doch der Absurde zu weiten schon bleibt, die zweite, die selke, mein Herre, ach Schiene, ach Hassene, Träubes wie Bob, was Trinde, was Schwere und Kapolle. Ja, noch ein Jahr und die Jahrze kommt dann, Es dreht sich wohl noch ein bisschen, und bis er weiß sie, und denkt sie, und denkt sie, noch einer die Dritte zu rissen. Ich hoffe, die Strunne, es ist weg, oder ist, Die Jaute zum Rücken der Pieden, ois Pieden, ois Klesmer, sag mal auf dem Mann, könnt ihr die Narren schrieben. Ois Pieden, ois Klesmer, sag mal auf dem Mann, könnt ihr die Narren schrieben. Trena, oi, ram, ei, ram, ram, ra, 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 ra,
כל חי תמיד איתי.